שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שנת תשפ"א, כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק. מאז הרב שלמה זלמן צורף, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו הקדוש, ועד היום עשרות אלפי יהודים מסרו נפשם לתקומת ישראל. וזכינו בסופו של דבר לתקומתה של מדינת ישראל. ועל הנס הזה אנחנו נחגוג מחר את יום העצמאות. על כך כתב בשו"ת כל מבשר חלק א' עוד כ"א הרב משולם רטה זצ"ל, שעליו אמר הרב צבי יהודה שהיה גדול הדור אחרי פטירתו של מרן הרב קוק. כתב הרב משולם רטה, הנה אין ספק שהיום ההוא אי בייר שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת ורוב גדולי הרבנים לחוג אותו בכל הארץ זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל, ויפנה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דווקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות לחירות על ידי הכרזת העצמאות, ואלמלא נעשית ההכרזה באותו היום, והייתה נדחית ליום אחר, אז היינו מאחרים את המועד, ולהיינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם כידוע. ונס זה, אומר הרב רטה, משך אחריו גם את הנס השני של ההצלה ממוות לחיים, אין במלחמתנו נגד הערביים בארץ ישראל, ואין הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם שעלו לארץ ישראל. ובא על ידי כך הנס השלישי של קיבוץ גלויות. אומר הרב רטה, בואו תבינו, זה שהם תפסו את הרגע, את הנקודת זמן הזאת, שזה היה מאוד מפחיד להכריז עצמאות, כי זו בעצם הייתה הכרזת מלחמה על כל הערבים באזור, מדינות ערביות עם צבאות מסודרים, ופה יישוב קטן עם ממש מעט מאוד לוחמים ומכריזים עצמאות. היה צריך אומץ אדיר לדבר הזה. על כך כתב מורנו ורבנו הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל, בנו של מרן הרב קוק, בספרו מובא בספר לנתיבות ישראל חלק א' עמוד קפ"ג ג' במאמר לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. ואומר הרב צבי יהודה, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המסקיות בתל אביב והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל. ואלה, אומות העולם, סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. אומר, כל הרוח הזאת, ההכרזה הזאת שהם הכריזו, אחדו עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו קדושנו. הגיבורים הגדולים של גוש עציון, הגיבורים הגדולים שנלחמו אז, שמסרו את נפשם על קידוש השם, אומר הרב, רוח הגבורה שלהם ורוח הגבורה של מכריזי העצמאות בתל אביב, זו אותה רוח גבורה, אותם גיבורי צבאותינו קדושנו, מוסרי נפשותיהם התאורות על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אחד הוא, מאיפה באה רוח הגבורה הזאת? מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ועותרו בתפארה, המוליכו קוממיות לחירות עולם ומחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה אשר הפיח בתוכנו אלוהי אבותינו, קורא דורותינו, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו. על דברי הגמרא בבא מציע קופוו מבואר כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו הוא נס המופיע ממרומים בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה והפנימית העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. רוח הגבורה הזה, אומר הרב צבי יהודה, נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה, מעת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, למתנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית אומתם ואת תשובת טהורם. אנחנו צריכים להבין שהיום הקדוש הזה, המיוחד הזה, שבו זכינו, ואני מוכרח להזכיר שבשערי חסד ידעו פה בירושלים עוד מסורת מהגרא, עוד לפני קום המדינה, שזה יהיה ביום ה' באייר. זהו יום שמשמיה קבעו אותו. צריך להבין את הדבר הזה. ואומר הרב צבי יהודה, רוח הגבורה הזאת היא רוח של נס. אותה רוח גבורה של חללי מערכות ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם לתקומת ישראל, היא אותה רוח גבורה של מכריזי המדינה. וזה הכל נס ממרומים. נכון, מסירות הנפש הזאת היא גבורה שבלעדיה, מי יודע מה היה קורה פה, הם אלה לכאורה שהגישו לנו על מגש הכסף את מדינת ישראל. אמת, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים על נס, לא רק אז במלחמת תש"ח, ולא רק במלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, כל יום ויום אנחנו חיים על נס. אנחנו חיים על ניסים מדהימים, נכון? אנחנו פועלים מלמטה, אבל אנחנו גם צריכים לדעת שבסופו של דבר, אותה רוח ששופעת עלינו ממרומים, מתוך המעיין של כנסת ישראל, היא המאירה אותנו להקים ולהחזיק ולהחיות ולהמשיך את המפעל הגדול הזה של שיבת ישראל לארצו, לתקומת מדינתו, שהיא יסוד כיסא השם בעולם, כדברי מרן הרב קוק בספר אורות. אבל רבים אומרים, רגע אחד, אם זה מהלך כל כך קדוש, אם זה הופעת גאולת ישראל, אמנם זה לא הגאולה השלמה, אין לנו עדיין בית מקדש, לא דיינים סמוכים, בסדר, אין לנו נביא, בית מקדש לא בנוי, אין עבודת קורבנות, בסדר, לא גאולה שלמה. ההתחלה של גאולה, עדיין מדוע התחלת הגאולה הזו צריכה לבוא עם נגעים רוחניים, עם כל כך הרבה תסבוכות מורכבות, שהיו הרי כאלה שבעת הכרזת העצמאות עצמה לא רצו לקרוא שם השם בתוכה. אבסורד בלתי נתפס. אי אפשר להאמין את האבסורד הזה. בסוף הייתה פשרה, בוא נכתוב צור ישראל, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. אז יש כאלה שאומרים, עד עכשיו עדיין יש כאלה שאומרים, למרות הנס העצום הבלתי נתפס, למה דבר כזה צריך לבוא עם בעיות רוחניות כל כך לא קלות? התשובה עולה באופן מדהים מפרשיות השבוע שלנו, פרשיות תזריע מצורע מחוברות. ואנחנו נתחיל להיכנס לדברים, קראתי לשיעור יולדת ומצורע מזיכרון לעצמאות. בואו ננסה להאמין את הדברים מתוך לימוד הפרשה. מקור א' לפניכם ויקרא י' ב', אישה כי תזריע וילדה זכר, אישה זוכה להיות בהיריון, ילדה בן ותמאה שבעת ימים. וביום השמיני, כמובן אני קורא בדילוגים, וביום השמיני פתאום נכנס פתאום הברית מילה של הילד, בתוך דיני הטהרה והתומה של היולדת, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ואז חוזרים פתאום אליה, לאימא שלו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה. שימו לב שהכניסו את ביום השמיני ימול בשר אורלתו, לכאורה מה הוא קשור פה? מה עכשיו אתה מכניס את זה? עכשיו עוסקים באימא, היא ילדה, יש דיני טומאה, ואחר כך טהרה, והקורבן שהיא מביאה. הבנו, למה באמצע צריך להגיד, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, ופתאום להמשיך בעניין של האימא. ושלושים יום ושלושת ימים, תשב בדמי טהורה. ובמלות ימי טהורה, תביא כבס בין שנתו לעולה, ובין יונה אותור לחטאת. לחטאת? מה היא חטאה? ילדה ילד. איזה חטא יש פה? למה צריך להביא חטאת? ובין יונה אותור לחטאת אל פתח אול מועד אל הכהן. ואם לא תמצא ידה די שא, אם חלילה אין לה כסף לקנות שא לעולה, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, שני ציפורים, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן ותהרה. ממה יש לה להתאר? ילדה. בסדר, אז האדם שיוצא, בסדר, צריך דיני תומה ותהרה, כמו אישה נידה, בסדר, אבל למה היא צריכה להביא חטאת באופן מובנה? למה? מה חטאה? אומרת הגמרא מקור ב' לפניכם נידה, מסכת נידה, דף למד א' עמוד ב'. שאלו תלמידה ואת רבי שמעון בן יוחאי, את רשבי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? מה יש לה להביא קורבן? אמר להן בשעה שקורעת לילד, קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה. לפיכך אמרה תורה, תביא קורבן. אומר להם רשבי, תראו בלידה אישה סובלת. אז היא אומרת, זהו, גמרנו, היא יותר לא רוצה להיפגש עם בעלה במרכאות, כן? אז הוא אומר, צריכה להביא קורבן, הרי היא חוזרת באחר כך, צריכה להביא קורבן. אומר המשך חוכמה על אותה שאלה, לכן מביאה יונה לחטאת. למה דווקא יונה? למה ציפור? למה אמרו לה, החטאת שיולדת היא דווקא להביא יונה? כן? ובין יונה או תור לחטאת, למה? אומר המשך חוכמה, לכן מביאה יונה לחטאת, שאינה מנחת בן זוגה, ואינה נזקקת אלא לבן זוגה. היא מביאה יונה בשביל להדגיש את עניין הזוגיות, כי היונה יש לה טבע שהיא נאמנה בנאמנות מוחלטת לבעלה. אז לכן היא מביאה יולדת, יונה כהמשך לדבריו של רשבי. והעולה, למה היא מביאה עולה? אחרי שהייתה אסורה לבוא אל הקודש, וכעת באה אל הקודש ובתודה לשמו יתברך על אשר שבה לאיתנה, לא יראה פניו ריקה, והוא כאין קורבן ראייה, כידוע אישה לא חייבת בקורבן ראייה, אבל אחרי שהיא יולדת, זה כאילו, זה כמו קורבן ראייה. העולה שהיא מביאה, זה לא עולת ראייה, זה כמו. כי היא לא הייתה יכולה לבוא למקדש, עכשיו יכולה לבוא, אז כשהיא יולדת, פתאום היא מקבלת איזה מעמד מיוחד שהיא, כן, תביא, כאין קורבן ראייה. ומצאתי רמז על זה, אומר המשך חוכמה, באזהרות של רבי שלמה בן גבירול עוד סמכי, וטהרת הטומאה בקורבן הנראה וקורבן חטאה. קרא לה העולה קורבן הנראה. אז מחדש פה המשך חוכמה, מאוד יפה, שמה שהיא מביאה עולה, הרי רשבי אמר מביאה חטאת לעמה, בגלל שאמרה יולדת יותר לא תזקק לבעלה, אז לחפר עליה. אבל העולה, למה היא מביאה עולה? אז אומר לך המשך חוכמה, זה כמו עולת ראייה, שבדרך כלל אישה פטורה, אבל עכשיו, כיוון שהיה אסור לה לבוא למקדש, היא מביאה את העולה, עולת ראייה. אומר הרי קנאתי, לוקח את הדברים, אומר, רבותינו אמרו מה שאמרו, אבל הוא אומר, לפי האמת, לפי האמת נראה לי סוד העניין, על חטא נחש הקדמוני, כטעם חטאת חובה, ובמקומו התבאר בגזירת השם. אומר הרי קנאתי, תראה, הרי אתה, רשבי, אתה אומר לנו שאישה מביאה חטאת למה? כי כשהיא הייתה בקרעה ללדת, הוציאה מהפה אולי כל מיני מילים לא לעניין, אז היא מביאה חטאת. רגע, ואם אישה לא הוציאה מהפה מילים לא לעניין, למה אתה קובע שכל היולדות צריכות להביא חטאת? אם אישה אמרה מה שאמרה, תביא קורבן חטאת, בסדר, אבל היא לא אמרה, אז מה עכשיו? למה היא צריכה להביא קורבן חטאת? אומר הרי קנאתי, הקורבן חטאת הזה, זה לא ברמה האישית של היולדת הזאת. זה משהו מובנה במדרגת העולם. על חטא נחש הקדמוני, מה זה קשור לפה? אפשר להגיד, בפשטות, תראה. הרי, למה האישה הזאת עברה לידה והייתה צריכה לסבול כל כך, בעצב תלדי בנים? בגלל חטא אדם הראשון עם הנחש. אז כשהיא צריכה את הרחמי שמיים בלידה, בעצב תלדי בנים, אז אומרים, למה היא צריכה רחמי שמיים בעצב תלדי בנים? בגלל החטא ההוא של חטא אדם הראשון. אז זה לא שאת באופן אישי, אלא כביכול מביאה חטאת על מדרגת החיים הנשית הזו, שסובלת את בעצב תלדי בנים כתוצאה מחטא הנחש הקדמוני. אז כאן זה כבר לא עניין אישי בכלל, שאמרה או לא אמרה, אלא זה עניין שמתייחס למדרגת המציאות. וכאן צריך להבין, כי באמת, מאוד מאוד מיוחד, שלכאורה כשאישה יולדת ומביאה חיים, שזה אולי הדבר הגדול מכל, מה הבא עם זה? טומאה. זה מדהים, לא? שימו לב, הרי אישה כי תזריע, ילדה זכר, חגיגה, הכל נפלא, וטמאה שבעת ימים. ואחר כך 33 יום תשב בדמי תאורה, ואז אחר כך היא מביאה את הכבש ואת הבן יונה, את היונה, את הכבש לעולה, יונה לחטאת. אז כביכול, עם הלידה, באטומה. דבר מאוד מעניין. אבל שימו לב, השאלה העוד יותר גדולה, אני חושב, אני הקטן, זה השכן. מה פירוש? הפסוקים הבאים, הפרשה השכנה. תראו איתי ביחד מקור ג' בויקרא י' ג'. מיד אחרי העניין של היולדת, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, זה הכל נגעים והם כולם באופן כללי צבעים לבנים, ודיברנו על זה שיעור באתר, והיה באור בשרו לנגע צרעת. מה זה השכנות הזאת? למה להכניס בתוך פרשת תזריע? התחלת עם לידה, זכר, ברית מילה, הטהרה, קורבן יולדת, היו לנו שאלות, בסדר, הבנו, פרשת יולדת, למה? הפרשה השכנה הצמודה אליה, זה הפרשה של צרעת, נגע הצרעת. בויקרא י' דלת, תחילת פרשת מצורע, מקור ג' סוף שורה ראשונה לפניכם, נאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. וציווה הכהן, כלומר ככה המצורע נטהר, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. כן, אז דיברנו בשיעור על אזוב, ארז, אזוב, שני תולעת, דיברנו על העניין של הארז גאווה, האזוב ענווה, שני תולעת, שמה צריך להתבונן, מה העניין? לא כרגע, אבל שימו לב שיש פה שתי ציפורים חיות, מאוד מעניין, הרי אצל יולדת, כשהיא מביאה את החטאת, זה חטאת אוף, היא מביאה יונה, כשאתה הולך למצורע, פרשה השכנה, אפשר להגיד, טוב, פרשה שכנה, מה הקשר? אבל כשאתה רואה שהטהרה שלו, גם היא עם ציפורים, אתה אומר, רגע, 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 יש פה משהו. אז מה הקשר בין יולדת למצורע? ממשיכה שם פרשה ואומרת, מקור ג' שורה שנייה, סוף השורה, וציווה הכהן, ושחט את הציפור האחת, כשבאים לתאר את המצורע, לקחו שתי ציפורים, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארץ ואת שני התולד ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. מאוד מוזר. ציפור אחת, שוחטים, שמים את הדם על מים חיים בתוך כלי חרס. אחר כך מביאים את הציפור החיה, הציפור השנייה, יחד עם הארץ, אזוב, שני תולד, וטובלים אותם בדם הציפור השחוטה, ואז שימו לב, לא נגמר, ואיזה על המתאר מן הצרעת 7 פעמים, ומזה על המתאר, ותיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. טוב, זה טקס טקס, אבל צריך להבין מה עומד מאחוריו. למה צריך לטבול את דם הציפור, את הציפור החיה בדם הציפור השחוטה? ולמה צריך לשלח אחר כך את הציפור החיה על פני השדה? מה העניין בזה? ועדיין אנחנו שואלים, למה לחבר את היולדת עם המצורה? וגם בקורבנות הם דומים, כי אני מזכיר לכם, נגיד אם באה יולדת שאין לה מספיק כסף לקנות סל לעולה, ולקחה 2 תורים או 2 בני יונה, אז היא מביאה 2 ציפורים. אתה מגיע פרשה של המצורה, הוא מביא 2 ציפורים. כמובן זה לא אותו דבר, כי פה זה עולה וחטאת, פה זה רק ציפור אחת נשחטת והשנייה נשלחת, זה משהו אחר לכאורה. עדיין, פה ציפורים, פרשות שכנות. למה? מה הקשר בין יולדת למצורה? מה העניין? עכשיו תראו איתי ביחד במקור ד', מאוד מפתיע לגלות שיש מצורה אחד מאוד מאוד מפורסם. מי זה המצורה הזה? אז בואו נראה. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיחי תמוד א', אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי, רמי, רבי יהושע בן לוי, קודש קודשים, הוא מקשה. כתיב, וערו עם ענני שמיה כבר אינש עתה. כלומר, אומר דניאל, אני רואה עם ענני השמיים בא כמו בן אדם. כן? ועל מי הוא מדבר? על המשיח. אז אם מישהו בא עם העננים, הוא בא מאוד מהר, נכון? הוא כתיב, אני ורוכב על חמור. חמור הוא לא בדיוק החיה הזריזה ביותר שאנחנו מכירים. רש"י אומר, כי אני הבעל חמורו בעצלות. אז תחליט, זה במהירות או בעצלות? האם משיח בא במהירות עם ענני השמיים, או שמשיח בא בעצלות, רוכב על חמור, יש לו זמן. זה או זה, אומרת הגמרא, זכו עם ענני שמיה. אם ישראל זוכים, מזדקחים, אז הם זוכים שהוא יבוא במהירות. לא זכו, אני ורוכב על חמור, בעצלות, יש לו זמן. אמר לשבור מלכה, מלך שקראו לו שבור, אמר שבור מלכה לשמואל, אמריתו, אתם אומרים, משיח על חם ראתי, אתם אומרים שהמשיח בא על חמור, ישדר לסוסיה ברקה דאיתלה, אני אשלח לו את הסוס המהיר שלי, מה, יש לי סוס מהיר, יאללה, אני אשלח לו את הסוס המהיר, למה הוא צריך לבוא על חמור כזה עצלן? כן, קצת לגלג. אמר לו, מי איתלך בר חיבר גבנה? אז רש"י אומר שהוא רק ככה דחה אותו סתם, כן, אבל מה הוא אומר לו? יש לך בצבע לבן? הסוס הוא בצבע לבן? עכשיו רש"י אומר, זה לא בצבע לבן, אין הרבה גוונים, לא ניכנס עד כדי כך. ככה פשט הגמרא, האם יש לך סוס הוא בצבע לבן? לכאורה מפה בא העניין שמשיח יבוא על חמור לבן. כן, ככה סגור בפי העם, על חמור לבן. אבל פה צריך להבין מה זה, למה, אמנם הוא התבד, לכאורה הוא דחה אותו ככה לדחות את הלגלוג שלו, אבל בכל זאת, לגלוג של שמואל זה לא סתם. למה הוא השתמש בעניין הזה של חמור לבן? מה הקשר ללבן? טוב, אמר רבי יהושע בן לוי, אשכח לאליהו, מוצא רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא. איפה הוא מוצא אותו? שימו לב טוב טוב למיקום, כי נחזור אליו בהמשך. דאבקי מהפיתך דמארת דרבי שמעון בן יוחאי. רבי יהושע בן לוי ניגש לאליהו הנביא כשהוא עומד על הפתח של המערה של רשב"י. מה הוא עושה שם? מה הוא רוצה שם? זה נראה בהמשך. נמשיך הלאה. אמר לו, אומר לו רבי יהושע בן לוי, אתנה לאלמה דעתה? אני אזכה לעולם הבא? טוב, רבי יהושע בן לוי שואל שאלות כאלה, כידוע מעלתו העצומה, מה אנחנו נגיד? אבל הוא שואל, אני אבוא לעולם הבא? אמר לו, אם ירצה אדון הזה, אדון הזה, מה פירוש המדנות? השכינה הקדושה. אמר רבי יהושע בן לוי, 2 ראיתי וכל 3 שמעתי. כלומר, הוא אמנם ראה את אליהו אותו, אבל הוא שמע שהשכינה באזור. טוב, אז זאת הייתה השאלה הראשונה שלו, האם אני בא לעולם הבא? ממשיך רבי יהושע בן לוי ושואל את אליהו הנביא, אמר לי, אימת עתי משיח, מתי יבוא המשיח? שימו לב, רבי יהושע בן לוי, קודם כל מתעניין על העולם הבא שלו, ורק אחר כך הוא שואל, מתי יבוא המשיח? זה דבר מאוד מעניין, אנחנו עוסקים פה באמורה הקדוש קודש ראשים רבי יהושע בן לוי, אבל עדיין הגמרא מפרטת את זה כדי לומר לנו, נמצאים בזמן של גלות, כמו שמסביר בעריכות מרן הרב קוק בספר אורות, במאמר למהלך האידאות בישראל. ובזמן הגלות, אדם עסוק בפרטיות שלו, אני אזכה לעולם הבא, לא אזכה לעולם הבא. מתי יבוא המשיח? זה השאלה השנייה. טוב, נמשיך הלאה. אמר לעולה, עונה לו אליהו, נביא לרבי שואב בן לוי, שאלה לדיד, שאלת המשיח. שואל אותו, ואיך היתיב? איפה הוא יושב? הפיתחה דרומי. הוא יושב על הפתח של רומי. מה? כשאתה יושב על הפתח של מישהו, הרי אליהו עומד על הפתח של רשבי, ונראה בהמשך מה הוא רצה מרשבי, על פתח המערה של רשבי. אבל אם משיח יושב על הפתח של רומי, לא על הפתח של רשבי, על הפתח של רומי, אז הוא לכאורה מצפה משהו מרומי. מה העניין שם? טוב. ומאי סימנה, אומר לו, טוב, אני אבוא לפתח של רומי, איך אני אזהה אותו? שואל רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא. אומר לו אליהו, יתיב משיח יושב בני עניי סובלי חולאים. הוא יושב בין עניים סובלי חולאים. תזכרו את הביטוי הזה, כי אפשר להגיד סתם חולה. אנחנו נראה שזה לא סתם חולה, זה נגעים. נמשיך הלאה. וכולן שרו ואסירי בחד זימנה. כולם מורידים את כל התחבושות שלהם, מנקים ושמים תחבושות חדשות. הוא לעומת זאת, נותן טיפול אישי לכל פצע, לכל נגע. הוא שר אחד ואסיר אחד. פותח אחד, טפל עלינו, שם תחבושת, עובר לנגע הבא. אמר, דילמה מבעינה, זה לא יעקב, אומר רבי שואב בן לוי לעצמו, אולי מה שמתבקש זה שאני לא אתעכב, שאני אלך מיד למשיח. טוב? אז זה לגבי. הגיע לפתחה דרומי, הגיע למשיח, זיהה אותו. אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו, אומר לו המשיח לרבי שואב בן לוי, שלום עליך בר לוואה. רבי שואב בן לוי, נכון? אז בר לוואה, בן לוי. אמר לי, לאימה אתה תימר, מתי אתה בוא לגאול אותנו? הוא שואל את המשיח. אמר לי, היום. רבי שואב בן לוי שמח. המשיח אמר שיבוא היום. אתה לגבי אליהו. בא לגבי אליהו, שואב בן לוי חוזר לאליהו הנביא. אמר לי, מה אמר לך? נו, מה אמר לך המשיח? אמר לי, שלום עליך בר לוואה. אמר לו, או, אבטחך לך ולאבוך לאלמד דעתי. הוא הבטיח לך וגם לאביך, הוא הזכיר את שם אביך, בן לוי. אז גם אתה, גם אביך, בני עולם הבא. הכל מסודר, אה? הפרטיות מסודרת. טוב. אמר לרבי שואב בן לוי לאליהו הנביא, שקורי כשיקר בי, אבל הוא שיקר לי, למה? אמר לי, היום אתנה ולא אתה, הוא לא בא, חיכיתי עד סוף היום. לא הגיע. אמר לי, אומר לו אליהו הנביא, את המימרה המפורסמת, אחי אמר לך, היום, אם בקולו תשמעו, לא היום סתם. עכשיו, רשי אומר לנו, כי אני הבעל חמורו בעצלות, ומה זה בר חיוור גבנה, כלום יש לך סוס, בין 100 גוונים שחמור שלו כן הוא, במילתא בעל מדחיה, סובלי חולאים, תראו את הרשי הזה. אומר רשי, מה זה חולאים? מנוגעים, נגעים, והוא נמי מנוגע, גם המשיח עצמו אומר רשי, דכתיב ישעיהו נון גימל, והוא מחולל מפשענו, וכתיב חולינו הוא נשא. אז בואו נראה את הפסוק בישעיהו נון גימל, סוף מקור ד', אכן חולינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע מוכה אלוהים ומעונה. אנחנו חשבנו שהוא נגוע, והוא מחולל מפשענו, מדוקה מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו, סליחה, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו. השם ירחם. כן, יהודים תמיד זה ככה. כל אחד הולך לדרכו. בסוף, כשבאים שלם, הם מגלים שמה שנקרא, כולם ביחד. כן? אף פעם לא מבחינים. לא הנאצים עם מחשמם, ולא טרוריסטים, ולא שום אויבים שהיו לנו אי פעם. לא בדקו, אתה ימין, אתה שמאל, אתה דתי, אתה חילוני, אתה גבר, אתה אישה, את זה, פמיניסטי, שוביניסטי, לא עניין אותם. אתה יהודי, חלס. אז זה חוזר על עצמו. מכל מקום, בעצם הנגעים האלה, נגעי הצרת לכאורה, שמהם סובל מלך המשיח בשבטו בפתח של רומי, הם נגעים שהם נגעים של כל עם ישראל, שהם בעצם מעכבים את הגאולה. אז הנגעים האלה, אז לכאורה יבוא מישהו ויגיד, נו, אתה רואה? אתה רואה, אתה אומר לנו ביום העצמאות, היי בייר, זה יום שהיה בו נס, יום שהגרא אמר שזה יום שיקרה בו הנס הזה, והנה, באמת זה קרה, זה יום שמאיר בו אור מיוחד, רוח של גבורה שירדה משמיים, מה שראינו את דברי הרב רטה, את דברי הרב צבי יהודה, קדושי עליון. אבל סליחה, המשיח הרי יושב בפתח רומי, עם נגעים, נכון? הגאולה הזאת, אתה רואה, יש לה הרבה בעיות, ואנחנו לא רואים שהבעיות פתורות. אז איך אתה מחליט לנו פתאום שפה ירד שפע וירד אור וכו'? להפך, משיח יושב עם הנגעים בפתח של רומי בכלל. ממתין, למה הוא ממתין? לא ברור, אבל ממתין עם כל הנגעים והנגעים האלה. זה חולינו הוא נשא, מחובנו סבלם, אנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים מעונה והוא מחולל מפשענו, מדוכא מאבונותינו. אז איך אתה, נכון, התרחשו פה התרחשות בלתי נתפסות. אמת, קמה מדינת ישראל, זה נס אדיר שאי אפשר תאר. אבל מצד שני, תראה איזה בעיות רוחניות קשות, נוראיות. אז איך אתה בא בו? אז נגיד, היה נס, אבל יש פה נגעים גם, אז מה קורה פה? אז למה שיהיו נגעים אם כבר הגאולה התחילה? אומר לנו מרן הרב קוק, תראו איתי במקור ה' והפסקה, השורות הקדושות, זה חלק מפסקה, השורות הקדושות שנקרא, הם מפתח אדיר להבנה של המהלכים שלנו, הבנת השאלות שלנו על פרשת תזריע ומצורה, והבנת המהלכים שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומם. בואו נראה ביחד במקור ה'. אומר הרב קוק, באורות התחייה למדלת, ואל ייפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים, באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. אומר, אתה רואה שיש פה אנשים שמתעלים, בונים את עצמם להיות צבא, מחתרות, כן, מתכוננים, כדי להקים את המדינה שבדרך, להילחם באנגלים שלא עושים את תפקידם, אבל יחד עם זה יש להם בעיות רוחניות. אז אומר הרב קוק, אתה מתפלא, נכון? אתה אומר, יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני, בכל החיזוקים הארציים שבישראל. אומר, אל תתפלא. למה? כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה ברור מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה. והיא הולכת ומתארת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבאה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. אומר מרן הרב קוק, דע לך, סוד גדול, שכותב רבי חיים ויטל ובעוד מקומות, שבעצם כשאדם מתחיל להיפתח לו שערי הלב, והעיניים שלו מתחילות לראות כל דבר, רואות הנשמה שלו, והוא הולך והוא מתקדם ומגיע לרוח הקודש, אפילו קצת מתחילה אצלו, באים עם רוח הקודש, איך הרב קורא לזה? צחצוחי טומאה שמתערבים בה. והיא הולכת ומתארת. אז אנשים שנמצאים במדרגות האלה, פה ושם קצת מתארים את הדבר, ואומרים לך, תדע לך, זוהי מבוכה מאוד גדולה. כי ברגע שאתה, רבי חיים ויטל מתאר את זה בשערי קדושה במפורש, ברגע שאתה מתחיל לצאת מהתפיסה השכלית הרגילה, באים מלאכים, אבל באים כל מיני, מגיעים גם מלאכים רעים ושקרנים, ומתחילים להגיד לך כל מיני דברים, לפעמים אומרים לך דברים נכונים, אחר כך אומרים לך דברים לא נכונים, בלבלים אותך, אתה במבוכה, עד שלא תגיע לרוח קודש טהורה וודאית, אתה נמצא בין שמיים וארץ. מהשכל הרגיל יצאת, לרוח הקודש הוודאית עוד לא הגעת, והכל אצלך בדרך של אפשר, אולי, אולי נכון. האם זה קול אמיתי או שעובדים עליי? ופתאום בא קול אמיתי ואומר לך דברים מדהימים, ואתה, וואה, אתה רואה שזה נכון, ומדהים, איך ידעת, כל הכבוד, ואז עוד פעם מגיע קול, ואופ, רימו אותך. כלומר, יש שלב שכשרוח הקודש מופיעה והיא עוד לא לגמרי מבוררת, היא באה עם צחצוחי טומאה. אישה כי תזריע, וילדה זכר, איזה יופי, קדושת החיים. היא מביאה ילד לעולם. ודרך אגב, יש כאלה היום שמתבלבלים, אז רק נזכיר שרק אישה יכולה ללדת. כאילו, אם אתה רוצה משפחה וזוגיות, את צריך גם אישה. כאילו, גם אישה, גם איש, כאילו, בסדר? אז רק נזכיר את זה. אז אישה כי תזריע, וילדה זכר. איזה שמחה! ותמאה שבעת ימים. כך בחשבון שכל פעם שיש לידה גדולה, מגיעה איתה גם טומאה. זו דרך העולם. ואם נתרומם לדברי הרקנתי, שהחטאת שהיא מביאה, זה על חטא הנחש הקדמוני. אז בכלל כל פרשת יולדת צריך לקרוא אותה לא רק במישור הפרט, אלא כמו הרקנתי במישור הכלל, תיקון העולם, גאולת ישראל, גאולת העולם. אישה כי תזריע וילדה זכר לדתה של מדינת ישראל, אכן באה גם כן עם דברים שהיו מאוד לא נעימים, אנחנו אומרים בעדינות כמובן. ותמאה שבעת ימים, ואז פתאום פסוק נכנס באמצע. באמצע העניין, לכאורה מה, אתה הכנסת אותו פה, מה הקשר? הפסוק אומר, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אתה מתפלא למה כשבא השפע האדיר הזה, שהאישה הזאת יולדת, מביאה בן זכר לעולם, מביאה ילד לעולם, בן או בת, כן, לא משנה, מביאה ילד לעולם, למה באה אטומה עם זה? רגע, סלח לי, והתינוק שיצא, תינוק בן יומו, נכון? החתן השמחה, חתן השמחה, הוא בא עם אורלה, לא? צריך לחתוך את האורלה הזאת, בשביל שהקדושה תוכל להיכנס בכל לבריו, צריך לחתוך את האורלה. גם התינוק הרי שיצא, הוא כל השמחה, נכון? גם הוא בא עם אורלה, זה דרך העולם. אומר לך, רקנתי חטאת על חטא נחש הקדמוני, אדוני, זה מבני בעולם הזה, שהוא עולם התיקון. הילדים באים עם אורלה, אישה יולדת זה עם תומה, מדינה נולדת זה עם תומה גם. יש נגעים, יש אורלה שצריך לחתוך את הצעה, לעשות ברית מילה. למה? כשיהושע בא להיכנס לארץ, מה הוא עושה? עושה לכולם ברית מילה. ככה זה, כשאתה בא להיכנס לארץ, יש לידה, בא יחד עם זה תומה. ולכן, ובמלות ימי תאורה, היא מביאה כבש לעולה, ובן יונה אותו לחטאת. אנחנו עדיין לא מבינים מה העניין פה של הציפורים, אבל מה זה קשור למצורה? שימו לב עכשיו טוב. הרי למדנו בשיעור שלנו על ארז, אזוב ושני תולעת, למדנו בזה שמצורה הוא לוקח שפע שמימי שיורד מלמעלה, ובמקום לפתוח את הפה בדיבורים של קדושה ולתת לקדושה לצאת נכון במקום הנכון, במילים הנכונות, הוא חורג מהכללים, הוא שובר את כל הטוב ששפע אליו ומדבר לשון הרע. או לחילופין, הוא זיהה המלך, נכנס למקדש, מקטיר קטורת, אומרים לו, אבל אתה מלך, לך אסור להקטיר קטורת, זה עבודה רק לכהנים. הוא המלך הגדול, משיג את גבולם של הכהנים, הוא יוצא מצורע. אין לך שפע כל כך מיוחד כמו הקטורת, הקורבן הכי חשוב בבית המקדש, שכושר וכותר ומחבר את הכל, והאשן עולה ויורד כאשכול, כאש הכוללת את הכל, אפילו את התומה, את הניצוצות הזרוקים בתומה, הקטורת אוספת ומעלה, וגם תחל בינה שריחה רע, אין לך כמו הקטורת. שפע עצום, עוזיה מצטרע על ידי הקטורת. לכן הנגעים של צרעת הם לבנים, כי זה בעצם אור של שפע גדול שירד משמיים, אבל לא קיבלו אותו נכון והוליכו אותו אל מקום הטומאה. אז גם הצרעת פירושה בעצם נגעים כאלה שמאחוריהם עומד שפע אלוקי, שבמקום שהשפע הזה ילך למקום הנכון ויזרום אל המציאות ויחיה את העולם, פשוט לא טיפלו בו נכון, לא הוליכו אותו נכון. אבל מדובר בשפע. עכשיו שימו לב טוב טוב טוב. לפי זה, כשהאורות יורדים, תמיד כשהאורות יורדים, יש גם את הסכנה של התומה שנלוות אל ירידת הקדושה. רוח הקודש מופיעה, באה מעורבבת עם צחצוחי תומה, צריך להתנקות מהם. אישה יולדת, יש תומה, שבעה ימים וכו' וכו', צריכה להביא אחר כך קורבן. והתינוק עצמו צריך להוריד את האורלה. ואם יורד שפע ולא מטפלים בו נכון, צרעת, נגעים, ומה עם המשיח? הוא בעצמו יושב עם צרעת שם בפתח של רומי, תקוע עם סיפור הצרעת. כי סיפור הצרעת הוא בעצם להצר את צעדיה של גאולת ישראל. לסתום את הפה של פתחון פה למייחלים לך. לעצור את התגלות השפע ולהסביר אותו בצורה עקומה כדי לא לאפשר לשפע להופיע. כל התומה הזאת אבל היא כביכול נורמלית. לא נורמלית במובן של התאזרחות והיא פה לתמיד חלילה. חס ושלום, היא זמנית, היא חולפת, היא לא רצויה, צריך לתקן אותה, אבל צריך להבין שהכל פה זה ירידת שפע. כשיש לידה גדולה, אז יש גם תומה שבאה ומשתוללת. תראו חטא העגל, קיבלו מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. דקה אחרי חטא העגל, אומר המהר"ל, איך יכול להיות? אומר דע לך, תמיד שיורד קדושה, יורד ההפך שלו. זה העולם, עולם של הפכים. עולם של הפכים. ולכן אנחנו צריכים להבין שכשבא השפע הגדול של תקומת מדינת ישראל, זה אך טבעי שיתלווה אליו בלבול אדיר כמו שהיה פה, ויש צורך נכון לתקן ולבאר, כמו שהרב כותב שם באורות ישראל, צריך לבאר את אורה של המדינה הזאת, של עניינה המיוחד בימי חושך, זה לוקח זמן, זה ייקח תקופה, אבל לא בגלל זה מפסיק להיות אור, זה אור, רק צריך לטפל בו נכון. אבל לפי זה, למה, מה העניין של הציפורים? למה החטאת אצל היולדת זה ציפור? למה אצל המצורה זה גם כן שתי ציפורים וכל הטקס הזה, לשחוט אחת, לטבול את החיה בשחוטה ואז לשלח את השנייה על פני השדה. צריך להבין מה העניין בדבר הזה. אז כותב לנו הרב קוק, תראו איתי ביחד במקור וב, ספר אורות, חלק ישראל ותחייתו י' ד'. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. אומר, בוא תבין, אתה בא לעולם, והרבה טועים בזה, הם מצפים שהכל יהיה מוכן, הכל יהיה מסודר. תיאורטית אולי זה היה אפשר לולי חטאים גדולים שהיו לנו, כמו חטא העגל וכן הלאה. אבל מה מצפים? אנחנו נבוא, בראש ילכו גדולי התורה, גדולי הדור, הצדיקים הגדולים, הם ייקחו את כולנו לארץ ישראל, שאנחנו נגיע לפה ישר יושבי הארץ יגידו לנו, או, טוב שבאתם, חיכינו לכם, רואים שאתם צדיקים. הנה המפתחות של הבתים, זה המפתח של הלשכה, זה של הרכב, ואמת הרכב אנחנו צריכים, כי צריכים ללכת מפה, ילכו, ישירו לנו את הארץ, והכל ילך בדרך של שלום, וכמובן ישר נבנית בית המקדש, וישר השכינה תשרה, והנביאים יופיעו, והכל ילך חלק, חלק. כן? זה הציפיות של אנשים. אז זה, צריך להבין שהעולם לא בנוי ככה. אומר הרב, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל היקום הזה, כל העולם הזה, הוא כמו הריון שצריך רק לצאת ממנו לידה. בדיוק זה. עכשיו תראו כמה יפה. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים או ביצים. מה זה אפרוחים או ביצים? יש מי שנמצא בשלב הביצה, הוא גולמי מאוד עוד בהתפתחות הרוחנית שלו, בהופעת אור חייו. יש מישהו בשלב האפרוח, כבר בקע את הביצה, אבל הוא עוד אפרוח, זה תהליכי. ורוח אלוהים מרחפת עליהם. הוא משיא, כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם הוא מרחף כל הזמן על, על התהליכיות הזאת של התגלות האורות בעולם, לצאת מהעובריות שלהם, הגולמיות שלהם ולהופיע בעולם. הוא משיח גנוזו בכאן ציפור, זהו החלו. אותו משיח עם הנגעים בפתח של רומי, שעוד לא הבנו למה הפתח של רומי, הוא כאן ציפור, זה הסיפור שלו. מאוד מעניין שהיולדת מביאה ציפור לחטאת, והמצורה מביא שתי ציפורים. בואו נמשיך הלאה. משיח יושב בכאן ציפור, זהו החלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים. כן, תהליכים עולמיים של התגלות אור השם על ידי ישראל. והולכים ומתקרבים לצורת הוויית חיים והמפעל, ובכללות הכל, הכל כלול. מה פירוש? הכל פועל. למה? לגאולת ישראל. איך יכול להיות? אומר הרב, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, גם הנגעים פועלים לגאולת ישראל. גם התומה פועלת לגאולת ישראל. שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. אני מזכיר לכם שיהודה בא אל תמר והוא חשב אותה למה שחשב אותה. משם יצא משיח ישראל. חכו, מה עם בנות לוט שם, על אבא שלהם? משם יצא משיח. כלומר, היכולת הזאת לקחת נגע, לתקנו, להוציא ממנו את האורות ולהפוך אותו לעונג. אותיות נגע עונג. שימו לב טוב, משיח יושב על פתח דה רומי. למי הוא מצפה? לקחת את כל הגלות רומי הזאת, עם כל הקלקול שלה, ולהפך אותה לכוח של גאולה. להוציא ממנה, להוציא בולעה מפיה. להוציא את כל מה שגנבה מתורת ישראל, להוציא את זה משם, לקחת את הצרת והנגעים, להפך אותם שגם הם יפעלו אל הקודש, ולהביא את הגאולה. בואו נראה את זה בדברי הרב, אומר, בכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים. והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל, לעשות את הציוויון של המטרה העליונה, שם, בעומק ירידתם, בנגעים האלה, בפתח דה רומי, אורה חיובית עליונה גנוזה, תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי. קודשא בריך ובחד מסכנה, קדוש ברוך הוא בחד מסכן, אחד מסכן הזה זה משיח, הם היושבים בהיכל כאן ציפור. ותהורי לב, היודעים, רזה דמילה דשטוטה, כן, שיודעים את הסוד הזה של דבר שטוט שממנו יוצאים אורות, ואיך היא מצטרפת להעיר אז את חוכמתה כרב אמנון הסבא. ככה היה עושה רב אמנון הסבא. היה פותח עם מילה דשטוטה ומזה מוציא חוכמה גדולה. הם דרים בהי מגדלה, הם דרים במגדל הזה. ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים באור ישועתו. מה פירוש? הם יודעים לראות איך מהנגעים מהחושך יצאו. וחבלי משיח הפנימיים, כל החבלי משיח האלה שאנחנו מתארים פה, הם חבלי משיח עצמו. זה מה שגם עושה את כל ההצהרות הפוליטיות והחברתיות וכל מה שמתרחש בחוץ. עכשיו שימו לב, אז בעצם יש לנו פה שתי ציפורים, ציפור שחוטה וציפור חיה. וצריך לשלח את הציפור החיה אחרי שטובלים אותה בדם של השחוטה על פני השדה. אומר הרמב"ם, הלכות טומאה צרעת, מקור ו' לפניכם בסוף המקור, פרק י' א' הלכה א', שילחה וחזרה. מה קורה אם הוא שולח את הציפור החי, אחרי שטובל אתה בדם הציפור השחוטה? הוא שולח אותה על פני השדה. חזרה, חוזר ומשלחה אפילו 100 פעמים. שימו לב עכשיו לעומק העצום, העצום העצום שיוצא מכל ההבנה הזאת. שימו לב טוב. הציפור היא לשון של הצופה והרואה. לשון של האור של השכינה הקדושה השורה בישראל. הציפור הזו, כשלוקחים, שהיולדת קודם כל, היולדת כמהלך כלל ישראלי, מולידה ילד, מולידה שפע, מולידה חיים, מביאה עוד תיקון לעולם, עוד נשמה יהודית לעולם. היא מביאה חטאת לא על משהו שהיא אישית עשתה, אלא על העולם, על העולם שנפל בחטא הנחש הקדמוני. והיא מביאה לחטאת ציפור. למה? כי כל לידה היא כמו דרור לעוד נשמה שהמתינה אלפי שנים לצאת לעולם, להתגלות, להאיר את העולם. והציפור הזאת צריכה להיות ציפור דרור, לצאת. אז במקרה הזה יונה, כי יש פה גם עניין של הזוגיות וכן הלאה. כשאנחנו הולכים לתארת המצורה, הרי אצל המצורה היו נגעים, הנגעים באו כתוצאה משפע, אבל שלא נעשתה בו עבודה נכונה. עכשיו, הנגעים האלה, כשאנחנו מתרוממים מהתיאור הפרטי אל התיאור הכלל ישראלי, עם ישראל לדורותיו סובל נגעים, סובל נפילות רוחניות, סובל גויים שרוצחים ורוצחים ופוגרומים ושואה ורציחות, חמנה לצדה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בואו נדעי לצערותינו, מספיק, בקשים רחמים על כל עם ישראל. ובעצם כל הנגעים האלה, עם ישראל מסתכל ואומר, איפה משיח? הוא עצמו עם הנגעים, חולינו הוא נסע. שם שם בפתח של רומי. שימו לב טוב. יש את הציפור השחוטה. הציפור השחוטה זה כל אותם יהודים שמסרו נפשם על קידוש השם. זה כל אותם יהודים שהיו בקהילות שנשחטו גברים, נשים וטף. וזה גם כל אותם יהודים שרצו לעשות טוב, ולא בדיוק הצליחו, וניסו, ומה שהצליחו, הצליחו, ומה שלא, לא. כל זה, זה דם הציפור השחוטה. לוקחים את הציפור החיה, ושתיהן ציפורי דרור בדווקא. לוקחים את הציפור החיה, זו שנמצאת בתקומת מדינת ישראל, ותובלים את יום העצמאות ביום הזיכרון. תובלים את תקומת מדינת ישראל, ואותנו הדור החי, ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים, שמרן הרב קוק צופה ורואה אותנו. הדור החי הזה, לוקחים אותו וטובלים אותו בדם הציפור השחוטה של יום הזיכרון. חללי מערכות ישראל, אנחנו מונים מהרב שלמה זלמן צורף, תלמיד הגרא, אבל לפי האמת, זה מיליוני יהודים לאורך כל הדורות. וטובלים את הציפור החיה בדם הציפור השחוטה, ואז אומרים לה, אופי על פני השדה, רוצי ועצמיחי את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, את קדושת ישראל. הופיעי אותם בעולם, את באה מכוחנו. את תבולה בדם הציפור השחוטה. והיא חוזרת, לא רוצה. לא מתאים לה. אומר הרמב״ם, אם היא חוזרת, אם היא חוזרת הציפור החיה הזאת, שילחה וחזרה, חוזר ומשלחה אפילו 100 פעמים. זה לא יעזור כלום. בסופו של דבר, הדרור הישראלי של התגלות אור השכינה, אור כנסת ישראל, שהתחיל להתגלות באייר תשח, התחיל להתגלות כבר באברהם אבינו, ועוד לפני בבריאת העולם, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. הדרוריות הזאת של וקראתם דרור בארץ, להתגלות הציפור החיה, הציפור דרור הזו, ציפור הדרור החיה, החופש הישראלי, העצמאות הישראלית, שצריך לשלוח אותה על פני השדה. והיא מנסה לחזור אחורה, והקדוש ברוך הוא חוזר ושולח אותה. היא תבולה בדם הציפור השחוטה של כל דורות ישראל. אתה חושב שאתה עשית את הכל, אתה הקמת, אתה בנית. כל אבן שאתה נוגע פה, כל מפעל שאתה עושה פה במדינת ישראל, לתקומת עם ישראל, בין אם זה בית מדרש, ובין אם זה יישוב, ובין אם זה איזה מהלך כלכלי, ובין אם זה משהו ביטחוני, צבאי, בכל תחום, בכל נושא, רפואי, לא משנה. כל מה שנעשה פה, הכל תבול בדם ציפור דרור השחוטה של כל קדושי ישראל במהלך הדורות ושל כל יהודי ויהודי במהלך ההיסטוריה שמסר נפשו, גם אם לא נשחט בפועל, אבל מסר נפשו בכל הגלויות והחורבנות וההרפתקאות האדירות שעברו על כולנו, ומכוחם ציפור הדרור הישראלית נשלחת על פני השדה, ואם היא חוזרת, שלח אותה שוב, אפילו 100 פעמים. אגב, 101 כבר לא, כי ב-101 כבר אין שליטה לטומאה. זה הסוד פה של 100 פעמים. עכשיו, נשאר לנו להבין, למה רבי שועה בן לוי, כשאת כל הבירור הזה הוא עושה, למה הוא מוצא את אליהו על הפתח של המערה של רשב"י? מה העניין בדבר הזה שראינו בגמרא סנהדרין צדיחת, מקור ד', למה הגמרא מציינת שהוא מוצא אותו על הפתח של המערה של רשב"י? אז בואו נראה את זה ביחד, מקור ז', אומרת הגמרא בשבת למד ג' עמוד ב', אתה אליהו, בא אליהו, וקמה פיתחה דמערתה, נעמד על הפתח של המערה של רשב"י. אמר, מן לא דעה לבר יוחאי, מי הודיע לו לרבי שמעון בר יוחאי, דמית קיסר ובטיל גזרתה, שמת הקיסר התבטלה הגזרה, ורשב"י יכול לצאת מהמערה. מה העניין? תכנס פנימה, תגיד להם. למה אתה צריך לעמוד על פתח המערה? מה העניין פה? אומר מרן הרב קוק בהסבר גאוני, תראו איתי יחד מקור ז' סוף שורה ראשונה, אין היה, שם בגמרא שבת למד ג' עמוד ב', פסקה עין ריש. הקדושים הללו, אומר הרב, שהיא נזרה משעון החיים ומכל חיי החברה ומהומותיהם, עשה להם רוב ברכה. רשב"י ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זה שהם היו צריכים להיות שם במערה עם המעיין והחרוב והזה, וכל היום למדו, זכו שם למדרגות עיליות, שמיים נפתחו להם, אומר הרב, כן? אז עשה להם רוב ברכה בחיים היותר מלאים של הצורה האלוהית אשר באדם, באוסיפם אור חוכמת אלוהים ודעת קדושים. לא הייתה יכולה ידיעה זו של מציאות אפשרותם לצאת עוד אל החיים החברותיים. כלומר, זה שהיית אומר להם, תשמעו, אתם יכולים לצאת, יכולים לחזור לחיי חברה, אתם יודעים, לשכונה וכן הלאה, להיות קובעת מקום באמצע חייהם. לכן הוא עומד על פתח המערה. הוא לא יכול להיכנס לאמצע. למה? כי מה הם צריכים את זה? מה חסר להם? למה להם לצאת מהמערה? כי תחת ססון הרעות והחברה היותר שלמה, הלא היה להם יותר ויותר אור, אור השם וססון הדעות העליונות. מה הם צריכים את חיי החברה? שמה הם צריכים לצאת מהמערה? מה רע להם? טוב להם. אמנם, הלא מעט השם הייתה זאת, שבהתמלאם עוז קדושה עליונה וחוכמה נסגבה למעלה ראש, עוד יצאו וישפיעו על בני דורם. זאת הייתה הצעת השם, שהם הסתגרו במערה, על מנת שאחר כך יצאו, יוכלו לרומם את הדור. ותחת המחאה שעל החיים היוצאת מהאנשים הניסיים מאוד, ההורגים אל הסדר היותר אלינו מהיר בחיים. כלומר, במקום זה, כמו בפעם הראשונה שהם יצאו, שנתנו עיניהם פה נשרף, שם נשרף, כאילו, אנשים מאוד, ברמה מאוד גבוהה, מסתכלים על החיים וככה אומרים, מה הולך פה? מה זה? כולם עסוקים בחיי שעה שלהם, מה עם חיי עולם? מה זה? מה עם תורה? וכו'. אז אומרים, חזרו למערה. ובסופו של דבר הם יוצאים, ואז הם כבר יודעים תקן עולם. מה זה יודעים? ידעו גם קודם, אלא מבינים שהם לא יכולים למדוד את העולם ברמת הקדושה שהם נמצאים בה. ואז המשיך הרב ואומר, יהיו חמושים בעצה וגבורה, איך ליתן מהלכים לחיי ההווה, שיבואו למטרתם הנעלה ונשגבה. או הם יודעים לראות איך החיי שעה יכולים להתרומם. זה כשהם יוצאים בסופו של דבר פעם שנייה מהמערה. על כן, לא מאמצע מקום משכן קודשם, הייתה יכולה לצאת הדאגה, איך להודיעם את הדרך אשר כבר נפתחה לחברם עוד עם החיים. כי מצד פיתחה דמערתה, אומר אליהו עומד על פתח המערה. הוא לא יכול להיכנס לאמצע בית המדרש להם שם בתוך המערה, כי מצד בית המדרש עצמו, מה הם צריכים את העולם? טוב להם. כן? עכשיו, ולא בדרך ישרה, כאילו להם הדבר נוגע. כלומר, הוא לא בא להגיד להם, תיצאו, תיצאו, כי די, הנה יופי. איזה יופי, רשב"י ורבי אלעזר, אתם יכולים לצאת סוף סוף, תתרווחו בבית שלכם, מה צריכים מערה? זה לא העניין. הם לא צריכים כלום. כי מה חסר למתענגים על השם ועל טובו? כי אם איזה סיבה בא אליהו לעורר אותם, וזה המערה, כפי שהרב יסביר עוד רגע, הפיתחה דמערתה עומד על הפתח, כלומר מצד ההשפעה החוצה, ומערתה מלשון לעורר אותם לעניין הזה, להעיר פה הערה כוללת שהעולם צריך אותם. אז אומר, כי אם מצד הדאגה הכוללת לתיקון העולם, היא עבודת אליהו בעולם, להשיב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ולהכשיר ליבם של ישראל, לאור פני מלך חיים אביהם שבשמיים, ממנו, מאליהו, שזה העניין שלו, יצא ההערה, בדאגה, איפה למצוא הקשר, שידיעה זו דמית קיסר ובטלה גזירתה, תגיע עד ליבו של בר יוחאי, והדאגה הכוללת של טובת הכלל, נגעה עד לבבם, עד שהקשיבו רוב קשב, ופנו לדברי אליהו האמורים, באורך הערה כוללת. כלומר, רשב"י בסוף יוצא מהמערה, לא כי איזה כיף אפשר לצאת, אלא כי צריך להאיר את הדור. ופה יש רבי שועה בן לוי, ענק העולם, אפשר לתאר את קדושתו, כביכול פה בגמרא הוא משמש כביכול להסביר את הראייה הנכונה. רבי שועה בן לוי מוצא את אליהו על פתח המערה של רשב"י. אליהו דואג לדור. למה דואג רבי שועה בן לוי? תגיד, אני יש לי עולם הבא. אחר כך הוא שולח אותו למשיח, אצל המשיח הוא מגלה נגעים. כל זה בשביל ללמד אותנו דרך רבי יהושע בן לוי, שאתה לא אמור להתעסק עם הנגעים של הדור, ולעמוד כמו איזה מבקר, פה לא בסדר, שם לא בסדר, שי קצים, זה פושעים, זה לא זה, זו. אליהו עומד על פתח המערה של רשב"י, הוא לא הולך שם לחפש את המשיח נגוע, הוא יודע שיש נגעים. מה הוא מחפש? הוא מחפש להוציא את הצדיקים מהבית מדרש, אותם שכבר מוכנים לכך, שיעירו את עם ישראל כדי לסלק את הנגעים האלה. וכך צריכה להיות הגישה, לשמוח ביום העצמאות מתוך יום הזיכרון, מתוך ההבנה שאנחנו פה במהלך אלוקי גדול של לידה של מדינת ישראל, התגלות השפע, שצריך רק להוליך אותו נכון והנגע יחזור להיות עונג, אבל אל תבוא כמבקר, כשופט, תבוא כמי שבא לצאת מהמערה שלך, מתוך התעוררות לעשות טוב לעם ישראל, לעזור לעם ישראל לממש את גאולתו בבריאות, בשמחה, באהבה גדולה להשם יתברך. חזקו ואמצו.